ברשות מוריי ורבותיי, כבוד המנחה הנכבד שלנו, שאנחנו ברוך השם זוכים להיות ידידים מנוער, מישיבת חברון, ועוד ועוד, כבוד הגאון, הרב הראשי, ראש אבות בתי הדין של חיפה, הרב שלוש שליטה, כבוד הרב שוחטמן, שידיו רב לו בכתיבת חידושי תורה ודברים שמתחדשים בכל יום. מוריי ורבותיי, הנושא שאנחנו עוסקים בו היום, הלכות וההליכות של דרכי יושר, בכל מה, לא בכל מה שנוגע, אבל בקטעים מסוימים של הדקדוק בגדרי ההלכה לגבי דברים של בין אדם לחברו, מסחר, מידות, משקלות ועוד דברים מעין אלה. אם כן, המסחר הזה שבו נעסוק היום, יש מצוות עשה רבות, לא בלאדים, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה, מאוזני צדק, אבני צדק, יפת צדק, והין צדק יהיה לך, אל תונו איש את אחיו, וחי אחיך עמך, נוסר לאיסור שלא תגנור ולא תגזול, כל הלאדים דאורייתא שקשורים בניסורים הללו שיכולים להיות. אם כן, הבה ונראה. אנחנו בהלכות מאכלות אסורות, אומר הרמב״ם, אדם יכול לחזור בתשובה על כך. אבל כאשר המדובר בדיני ממונות, הוא צריך להשיב את הגזילה שגזל. ואם הוא עושה את הגזילה בפורמט הרבה יותר רחב, הוא גם לא יכול להשיב את הגזילה אחר כך. אין בידו לבוא ולפרוע את החוב שלו לכל כך הרבה אנשים, הוא לא יודע ממי הוא גזל גם כן. לכן, תשובתם של דיני ממונות קשה מתשובתם של הראיות, אומרת הגמרא. והגמרא אומרת, אדם חייב מאוד להקפיד בתערובות של דברים שהוא מוכר אותם. אם אדם מוכר סחורה לאחרים, חשבתי לדוגמה, אם אדם בא ומוכר, יש לו בית חרושת לדברי ביגוד, ישנו סוג א', סוג ב', סוג ג', אם הוא יבוא וינקור את ה... תוצרת שלו, בלי לסמן עליה את הסימון מהו סוג אחד, מהו סוג שני, מהו סוג שלישי, הרי הוא עובר על מידות. הוא מוכר, הוא משקר את הבריות, הוא גוזל אותה. אבל מה הוא צריך לעשות? הוא יבוא ולסמן, א', ב', ג'. מהי הדין, באמת, אם אדם משבק את זה לסוחרים, והוא משבק להם את זה ומדביק פיתוק א', ב', ג', עכשיו קל מאוד לזה שקונה זה ממנו לבוא ולהסיר את הפתק ולמכור את זה ככל שהוא יוצא. ולא רק קל, אני מניח שוודאי לצערנו יהיו רבים שיתפתו ויעשו את הדבר הזה. עכשיו השאלה היא, האם כשהוא מוכר בצורה כזאת, האם הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול? הוא מכשיל אותו. הוא נותן לו אפשרות נוחה וקלה מאוד לבוא ולעבור איסור דאורייתא. האם יש בזה את האיסור שלאו דאורייתא לגבי המוכר המשבק את זה אליו? לפשטות משמע שלו, כמי שהוא עושה את כל מה שהוא יכול, הוא בא ומסמן את הדבר. אם אותו קונה שהוא גם מוכר, קונה על מנת למכור, בא ומשנה את הדברים הללו בידיו שלו, שהוא יודע בעליל שהוא כאן עושה דבר של איסור מוחלט, אני לא עובד לשום איסור שלפני ולא תתן משול. הוא עושה את המשול לעצמו, אדם מכשיל את עצמו. אני אף פעם לא יכול לבוא ולעשות מעשים, להבטיח במוחלט שהאדם השני שאני מעביר אליו את מה שאני רוצה, שישובק לרבים, אם אני עובר איסור כלשהו, מה שאני עושה את זה. כל האיסור כולו נופל על כתפיו של השני. וגם יותר מזה, כשאני מוכר לו את זה, אני חייב גם לדון אותו לקו זכות, יותר מאוד שהוא לא יעשה את הדבר הזה. כלומר, אם יש כאן ספק, אם כן ולא, האם גם הדבר הזה יש לו בשום לפני ולא תתם שול? האחד דומה לדבר הזה, אומרת המשנה, השנה היא שנת השמיטה, שנה השביעית, אז נאמר ככה, המשנה אומרת במסכת שביעית בפרק ה', אילו כלים שאין האומן רשאי למכור בשביעית. אומן לא רשאי למכור בשביעית כלים שעשויים לבוא ולהיכשל בהם בעבודה בשדה, מזמרה, כמחל לא תזרע, לא תזמור, כל האיסורים דאורייתא שנעשים על ידי כלים ומכשירים שונים, מחרישה בכל כליה, העול, ככה את הבהמה רותמים אותה לרתמה על מנת לחרוש, אבל מוכר הוא מגל יד, מגל קציר, מדוע? כל דבר שמלאכתו לאיסור ודאי, אסור לנקור בשביעית. על זה אומרת המשנה, אילו כלים שאין האומן רשאי למכור בשביעית, מחרישה וכל קונה, זה איסור מוחלט, ודאי שמחרישה משמש רק לדבר אחד, רק למלאכת איסור בשביעית. אבל דבר שמלאכתו משמשת גם לאיסור וגם להתר, אין איסור לנקור בשביעית. והשאלה היא מדוע? אם באמת כל האיסור של הדבר הזה הוא בגלל לפני עיוור, אז זה ספק דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא. מדוע אני בא ואומר, אם יש לי ספק אם כן ישמש לאיסור או לא ישמש לאיסור, מדוע אני בא ומתיר את הדבר הזה? המשנה אומרת, דבר שלאיסור להתר מותר, כלומר לכתחילה מותר, אני לא צריך, אני לא ניגש כאן עם הגישה הזאת של ספק דאורייתא לחומרא או לכולה, לא זה הדיון בכלל. מדוע באמת יהיה מותר? הרמב״ם אומר, בפירוש המשניות הוא אומר, לפני עיוור לא תיתן מכשול, אז הוא אומר, אם אדם סגרו עיניו את מפני התאווה והיצר הרע, אל תעזור אותו להוסיף בעברונו. כמה יפה לשונו של הרמב״ם. לא, אל תעזור אותו להוסיף בעברונו, ותוסיף להרחיקו מן היושר. לכן, קיים איסור לסייע עוברי עבירה, ואל יתקנו להם כלים, אבל ראוי לקלקל להם. עד כאן לשונו של הרמב״ם. אם כן, אני רואה שבאמת הדין הזה, זה בכלל לא לפני עיוור, אלא הדין מסייע בידי עוברי עבירה, זה דין חדש לעצמו. והרמב״ם בא ואומר בהלכות שמיטה ויובל, כדרך שאסור לעבוד עליהם בשביעית, אסור לחזק ידי ישראל שעובדים אותה, או לנקור להם כלי עבודה, לפי שאסור לחזק ידי עוברי עבירה. גם כאן הוא לא הזכיר את המושג של לפני עיוור לא תיתן מכשול. החזון איש, בהלכות שביעית, בסימן י"ב, הלכה ט' שם, והוא אומר דבר נפלא. נראה שמה שהקילו חכמים בספק, למרות שזה ספק מכשול, ואם ספק מכשול, היה ודאי מן הראוי לחמיר, ולא להקל. השאלה הזאת שואל אותך חזנים, שלמה ספק, המשנה אומרת שספק את מותר, כן, לך תחילה. אז הוא אומר, אם נבוא להחמיר בספקות, הרי אני מכשיל בדבר נוסף, בדבר אחר, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אם אני אחמיר בדבר שהוא ספק ישמש אותו למלאכה אסורה בשביל, ספק לדבר שהוא מותר כולו לך תחילה, אז אני מכשיל את הקונה באיסור, את זה שאני מונע את זה ממנו, אני מכשיל אותו. במה אני מכשיל אותו? אומר החזון איש, היה ראוי להחמיר בסטיקות בעצם מצד עיקר הדין, אבל מצד שני, אני מונע חסד ודרכי חיים ושלום מעצמנו ומהם. מעצמנו אומר הכוונה עם מי שמוכר לו את הדברים, וממי שאני חושש שמה הוא יעבור עבירה כלשהי. והם רק עמי הארץ, כלומר אדם שלא יודע, מותר, אסור, ומה אנחנו חייבים ביחסים שבינינו לבין אותו אדם שאני מסופק אם הוא כן יעבור איסור או לא, חייבים עלו להחיותם, חייבים להיטיב עמם, וכל שכן שלא להרבות שנאה ותחרות בינינו ביניהם, ועוברים עלו תשנא את אחיך בלבביך, ועוד כמה לאווים, שנאה ותחרות, בדברים נוספים שבן אדם לחברו לא תשנא את אחיך בלבביך, ועוד כמה להבין. אומר החזון איש, האיסור שאני מכשיל אותו, אם אני בספק דבר שתכליתו ספק היתר, ספק איסור, ואני לא נותן לו, והוא אומר לי, אדוני, תן לי את זה, אני משתמש בלדבר שלט. אני אומר, לא יכול, חכמים עשו ספק דאורייתא לגביי, ואני לא יכול לנקור לך. אומר החזון איש, אני בא לבוא ולהציל אותו מאיסור מסוים של שביעית, נכון? אבל אני מכשיל אותו בדברים שהם לא פחות חמורים, אולי אפילו יותר חמורים מזה, אומר החזון איש, לבוא ולהיכשל, ולא תשנא את אחיך בלבביך, הוא ישנא אותך. אתה מביא אותו לידי שנאת, שהוא ישנא אותך, בהימנעותך, מלבוא ולתת לו את הדבר הזה, את הכלי הזה שהוא ספק, ומשום כך, שקלו חזל, הלשון של חזון איש, היא מאוד מדוקדקת, בפלס, עד כמה שיש להתנהג ולקונסם. והכריעו לאסור ולמוכרם בזמן שהוא ודאי, ולהתיר בזמן שהוא ספק. עד כאן לשונו היפה והמכוונת והמדוקדקת של החזון איש. אז אומר לי, כן, אני רואה ודאי שבדבר של ספיקות, לא תמיד אני, בדברים הללו, צריך להכריע לאיסור, אלא אני יכול להכריע ליתר. הדוגמה של, שאותה נקטנו באדם שמוכר איזושהי תוצרת שהיא א' ב' ג' מסמן אותה, אני מקור את זה לכל מי שרוצה למכור לאחרים, לסוחרים. הסוחר יכול לעשות, היתה יכול לעשות איסור. אין עלי איסור לבוא ולמכור לו, אני לא עובר על לפני ובקניין הזה שאני עושה אותו. עכשיו נראה הלאה. הגמרא אומרת, אסור לבוא ולמכור כלים חדשים וכלים ישנים יחדיו, לא לערב אותם. כיוון שיבוא וימכור את הישנים במחיר של חדש, אני יכול להכשיל אותו. ולייפות כלים ישנים ולעשות אותם כחדשים, גם אותו דבר אסור. והרש"י מתאר מדוע? משום שגונב את העין שנראים כחדשים. אז אסור לעשות את הדבר הזה, הוא גונב את העין. עכשיו ניקח אולי דוגמה שהיא בהחלט יכולה להיות יומיומית כמעט, הייתי אומר. אנשים רגילים למכור רכבים. השתמש ברכב מספר שנים, מוכר אותו, קונה רכב חדש. עכשיו הרכב שהוא השתמש בו, לפעמים גם עשוי להיות בו כבר קטעים שהם מתחילים להחליד. והצורה שלו היא כזו שוודאי ימכור אותה כפי שהרכב נמצא עכשיו, אז הוא יקבל מחיר הרבה יותר נמוך מה שהוא רוצה לקבל. רוצה לקבל את המחיר המקסימלי, הוא יקבל את המחיר המינימלי במקרה כזה. עכשיו השאלה אם יהיה מותר לו לבוא ולצבוע את הרכב שלו, ולצבוע אותו גם בחלקים הללו שהם כבר מתחילים החלודה או חזד בהם, וודאי שאחרי זמן קצר, שימוש של הקונה, אז הצבע יבוא ויתקלף, וממנה מבצבץ את החלודה מלמטה, מותר או אסור, כי הלכה פסוקה ודאי שהדבר הזה אסור. בהחלט, ושכאן הוא עובר על תרמית, על הונאה מוחלטת, בהצגת דבר ישן כדבר חדש. מאיפה אפשר להביא ראיה לדבר הזה? לא הבינה עניין של כלים. הגמרא בבבא מציעא מביאה לפנינו כך. היה עבד זקן, דאז על צוואי לרישי ולדיקני. העבד הזקן רצה למכור את עצמו, עבד כנעני, והוא רצה למכור את עצמו, שיקנו אותו, שמישהו יפרנס אותו, הוא כבר זקן, ולא האדם לא כל כך ימהר לקנו עבד זקן, עבד קונים לעבודה, ולעבודה קשה. וכן, מה יעשה? הלך וצבע את שיער ראשו, שכבר היה, שהלבין לגמרי, צבע אותו בצבע שחור, ואת זקנו גם כן צבע בשחור, עתה לקמי דרבה, בא לפני רבה ואומר לו, זיבלה, תקנה אותי. אמר לו, יהיו עניים בני ביתך. אומר רש"י, טוב לי לפרנס עניי ישראל, והם ישמשו אותי, אם אני כבר רוצה, שווה שתהיה יהודי, ואני אתן לו פרנסה, יותר נתוח לי, לא קנה אותו. עתה לקמי לרב פאפה, הלך לרב פאפה, ואמר, קנה אותי, קנה אותו. יום אחד, אחרי כמה ימים שהוא עבד אצלו, אז הוא השקע אותו מים, ביקש אותו, תשקיע אותי מים. בקיצור, בא אחרי יומיים שלושה, התרחץ, והצבעים יורדים, והשערות השחורות אינם שחורות, והזקן השחור אינו שחור, הוא לבן. אז חברי לרי שיהיו לדיפני, השערות השחורות הלבינו, והוא רואה שעיני כולו לבן, אז אומר לו העבד, כבודו, הוא אומר, לרב פאפה, הוא אומר, תבוא ותראה, אנא קשיש מאבא שלך, אני יותר זקן מאבא שלך, ואתה בא ורוצה שאני אשקיע אותך מים, אין לי כוח להשקיע אותך מים. אז רב פאפה קרא על עצמו, צדיק מצרה נחלץ, והכוונה היא, הצדיק הזה הוא רבה שהוא לא קנה אותו, ויבוא אחר תחתיו, הוא לא רצה להגיד חלילה לעצמו שהוא אדם עשוי גם להרשיע את עצמו במקום שהוא לא רשע, רב פאפה, בניו של רב פאפה כולם, ויבוא אחר תחתיו, אז לכן הוא אומר, יבוא אחר תחתיו. הכוונה של הדברים, מכאן למדנו, שאסור לצבוע מכונית גם כן. אם הוא אסור לצבוע את הזקן של האדם כדי להשחיר אותו ולקבל יותר כסף עבור עצמו, ודאי שכלי כזה גם הוא אסור, וגם זה שייך בלב גמור ומוחלט של הונאה. דיברנו ואמרנו, קשה עונשם של מידות, הגמרא בבבא בתרא, יותר מעונשם של עריות, הרמב״ם בהלכות נייבה, מביא את ההלכה הזו, ואומר, זה בינו לבין המקום, זה בינו לבין חברו. כל הכופר במצוות מידות, ככופר ביציאת מצרים, שהיא התחלת הציווי. כלומר, אני אשר יוצא אתכם מארץ מצרים, ושם יחד עם הציווי הזה של זכירת יציאת מצרים, התורה מצווה על מידות ומשקלות. וכל המקבל על המצוות מידות, הרי הוא מודה ביציאת מצרים, שהיא גרמה לכל הציוויים. תוספות בא ואומר שתשובתו במשקלות יותר גרועה משובתו בעריות. ואפילו אם הוא הוליד ממזר, משום שבעריות לא צריך לעשות תשובה. אבל בגזלן צריך להשאיר את הגזלן כפי שדיברנו קודם. עכשיו נבוא ונראה. אם אדם מוכר לחברו במידה פגומה ומכר לו את זה, עכשיו הוא בא ומבקש אותו מחילה על הכסף שהוא גנב ממנו, פשוט זו גניבה פשוטה. עכשיו השאלה היא, האם מכילה תעזור לדבר הזה או לא? כמו בכל דיני ממונות? או האם הגישה שלנו לגבי דיני משקלות, מידות ומשקלות, זה בכלל לא בעיה של ממונות. זה בעיה שהיא הרבה יותר חמורה מהדבר הזה, באיסור במשקלות, הוא איסור שאנחנו לא מוצאים דוגמתו בשום מקום אחר. ונראה במה מדובר. לא, ישנו לב, לא יהיה בביתך איפה, איפה צלק ואין צלק יהיה לך, הכל צריך להיות צלק, והמדובר בבית. הלב, לא להשות משקלות ומידות חסרות, כך מונה את זה החינוך, לא מצאנו דוגמתו מהחינוך, אלא בפסח, בלב של בל יראה ובל ימסה. או בעבודה זרה, אבד תאבדון. לאבד את העבודה זרה מן העולם, אותו דבר, לב של בל יראה ובל ימסה, דומה לזה, אסור שיהיה בביתו של אדם משקל שהוא איננו משקל צדק. אפילו הוא לא משתמש בו. הוא ייקח את המשקל הזה וישתול בו עציץ וישים אותו בפינת הבית והוא לא משתמש בו אלא למטרה הזאת כבר שנים רבות. כל רגע שהמשקל ברשותו עובר עליו דאורייתא. כל רגע ורגע עובר עליו דאורייתא. ועוד דבר מיוחד ישנו, שבשאר הגזלות לא הקפיל התורה אלא על שווה פרוטה, בנידות ומשקלות גם פחות משווה פרוטה הוא עובר על הלב דאורייתא בשלימות. זה לא תלוי אם שווה פרוטה או לא שווה פרוטה. במידות הקפידה, בפירוש על הבא, לא תעשו עוול במשפט. לא תעשו עוול במידה במסורה. לא תעשו עוול. עוול הכוונה היא, פחות משווה פרוטה הוא עוול גמור ועוול מוחלט. אם היה נאמר לא תגזול ולא תגנוב, פחות משווה פרוטה, אז הדין שונה. אבל כשמדובר כאן באבל אומר החינוך, הכוונה של הדברים היא שעוברים על איסור דאורייתא באופן מוחלט, בכל מידה ומשקל שאדם מחזיק אותו. ואם הוא שיקר במידה, הרי הוא כמקלקל את הדין, וקרוי לשונה של הגמרא בבתרא, אבל משוקץ, חרם, תועבה, גורם לחמישה דברים, מטמא את הארץ, מחלל את השם, מסלק את השכינה, מפיל ישראל בחרב ומגלה אותם מארצם, עד כדי כך דברים אמורים. כלומר גלות באה לעולם במידה מסוימת גם על האיסור הזה של מידות ומשקלות שלא כדין. עכשיו אני אתחיל לבוא ולהבין, המרצחיל הוא בא ואומר מקשה על החינוך, הוא בא ואומר פחות משווה פרוטה עובר בלב. הגמרא באה ואומרת לב שכתב בהבנה משקלות לאו דווקא, הרי הוא גזל מעליה, וחייב לעבור עליו משעת עשייה. אז מקשה מתחת חינוך, אם כדברי ספר החינוך שומר פרעות משווה פרוטה, אז הגמרא הייתה צריכה לבוא ולומר, מה נפקא מינה במידת ומשקל לגבי דברים אחרים, שהגמרא תגיד שיש פרעות משווה פרוטה, הגמרא לא מזכירה את ההבדל הזה. אבל על כל פנים נבוא ונראה, אם אנחנו אומרים שבאמת הלב הזה, הוא לב גמור ושלם מדאורייתא, גם על החזקת משקל בביתו, בוודאי שלא שידבר על שווה פרוטה או לא שווה פרוטה. לא מדובר על המשקל בכלל. הוא לא משתמש בזה, והוא כבר עובר על הלב. אם הוא כבר עובר על הלב בשעה שהוא לא משתמש במשקל הזה, אז ודאי וודאי שזו עניין ששווה פרוטה או לא שווה פרוטה, פחות משווה. לא זה הדבר שיחריע את הדבר לאיסור או להיתר. במצאו דוויתו כבר הוא עובר על הלב הזה. ולכן, אם באמת אדם יבוא ויאמר לחברו, לפני שהוא מוכר לו במידה פגומה, יבוא ויאמר, אני מוכר לך ואני מבקש לך שתמחל לי על זה שאני עושה את זה. האם הדבר הזה יהיה מותר או אסור? האם המכילה תעזור לבוא ולהתיר לו, לבוא ולמדוד ולשקול במידה הזאת, או לא? הבא ונראה. יש לנו תוספתא, שהתוספתא מדברת על הדבר הזה, למה בתוספתא כך? לשון התוספתא. שאם אדם בא ו... משתמש בדבר שאיננו מידה, משקל שאיננו הוגן, איננו הולם, אז הוא עובר על איסור בכל מצב שהוא. בכל מצב שהוא, הכוונה היא אפילו אם הוא מבקש אותו מכילה, הוא עובר על אותו איסור. ועכשיו ישנם רבים שבאים לבאר את הדבר מדוע זה כך. ישנו על התוסף את הפירוש מגן אברהם, זה לא המגן אברהם של השולחן ערוך של אור החיים, אבל הכוונה היא המגן אברהם שהוא פירוש על התוסף את זה. אז הוא אומר מדוע, ושאם אני אתיר לו לבוא ולבקש מכילה ולעשות את הדבר הזה, הדבר יגיל את האדם לנדוד ולשקול במידות פגומות, והוא יעבור את האיסור הזה בדרך קבע. זוהי הסיבה. אחרים באים מורים, לחלוטין לא זאת הסיבה. הסיבה היא, כדי שהאיסור כאן איננו איסור שבין אדם לחברו בכלל. זה איסור שבין אדם למקום. אם אסור לו להחזיק את זה בבית, ודאי זה לא איסור שבין אדם לחברו. כשזה בביתו הוא לא עושה עם זה כלום. הוא לא משתמש בזה, הוא משתמש במפורש למטרה אחרת. אז אם זה דבר שאיננו קשור בכלל בין אדם לחברו או בין אדם למקום, אלא זה ודאי בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אם כך הוא הדבר, אז מה תעזור מכילה? זה לא בינך לבינו. הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, איך אתה יכול להתיר לדבר הזה עם בקשת מכילה? לכן הסברה היא סברה יסודית שמבדילה את האיסור הזה מכל איסור אחר שבתורה, ויותר מדמה אותו לפסח, לחמץ בפסח, שיבקש מחילה ממישהו, ממי, מהקדוש ברוך הוא. כלומר, הדבר שהוא איסור מוחלט כזה, שגם בביתו אסור לבוא ולהחזיק את הדבר הזה, אז ודאי שהאיסור הזה קיים ולא שייך לבוא ולשנות אותו מצד אחד לצד שני. הרבה דיונים קיימים, הגמרא אומרת לנו, ובמציע גם כן, המסתכר אל יסתכר יותר משטות. ולפי חשבון, כמה שיוצא, כמה זה השטות, מדברי הגמרא. והגמרא ממשיכה ואומרת, מותר לו לבוא וכאן בחשבון דמי תרחה, דמי התרחה שלו, להסיע את החביות, להביא את הסחורה, להוליך אותה, להחזיר אותה, ודמי ברזנייטה, יש לי קרזנייטה, קרזנייטה זה קרוז, קרוז, שמכריז, אז עוד לא היו אמצעים אחרים שהם פרסומת, היה אדם מכריז ברחוב, הנה כאן מוכרים סחורה טובה או פחות טובה, והוא מכריז על הסחורה שלו, קרזנייטה או ברזנייטה, לעשות בחבית נקב ולהכניס ברז בתוכה, גם זה עולה לו. כל הדברים הללו, הכוונה היא שטות, הכוונה היא נטו על כל ההוצאות שהיו לו בנוסף על כך. בית דין חייבים, אומר הרמב״ם, לפסוק השערים ולהעמיד שוטרים, ולא יסתכל כל אדם כל מה שהוא רוצה. עכשיו השאלה היא במה מדובר. אם אדם יש לו חנות רהיטים, והוא מוכר את זה פי שניים מאשר בעלי חנויות רהיטים אחרים ברחוב הרהיטים, אם יש לו מימינו או משמאלו עוד מוכר רהיטים, הוא מוכר יקר מכולם. האם אני יכול לבוא אליו בטענה ולומר לו, שמע, אתה עובר על איסור, אתה מפקיע מחירים, כן או לא? הבה ונראה את השאלה של הרמב״ם. אומר הרמב״ם על ההלכה הזו שלא יסתכל יותר משטות. אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים? בדברים שיהיה בהם חיי נפש. מה הם? כגון יינות, שמנים, סלטות, סולת, שמן, יין, דברים קלאסיים שהם כולם אכילה ושתייה, אבל העיקרין, כגון הקושת והלבונה, הם תבלינים, אז הדבר הזה הוא איננו ממש אכילה, אלא הוא מה תבלין לאכילה, אז אין פוסקי להם שער, אלא יסתכל כל מה שירצה. והסמה מבאר שיש שלושה גדרים בשכר אוכל נפש. אומר הסמה ככה, דברים שאינם אוכל נפש כלל, דברים שהם מכשירי אוכל נפש, ודברים שהם כלי אוכל נפש. מה הכוונה? באוכל נפש שטות, בדברים שהם כלים אז המותר עד פי שניים במחיר, עד הכפל, תבלינים, וכך גם פוסק הרמב״ם, שהדברים שמתייחסים לעניין של הפקעת מחירים, מדובר בהם על דברי אוכל נפש. כלומר, ואם אדם ימכור נעליים במחיר גדול, במחיר גבוה יותר, אל תקנה אצלו. תבדוק, זה נתון לשיפוטך. בדוק בחנויות אחרות, לפני שאתה נכנס לחנות הזו, ואז תחליט, אתה כן רוצה לקנות במחיר הזה או לא רוצה. אולי הנעליים מן האיכותיות יותר, אתה רוצה, תקנה, אתה לא רוצה. זה נשאר חופשי לגמרי לשוק, ככל אשר ירצה. אף אחד לא יבוא ויאמר לו, אל תמכור במחירים מובהקים, גבוהים כאלה, ושאז ההפסד יהיה כולו שלו, ואין לנו שום עניין בדבר הזה לבוא ולפקח על הדברים הללו. ולכן גם אומר הרמב״ם, אסור לעשות סחורה, איסור מיוחד, בארץ ישראל, בדברים שיהיה בהם חיי נפש. מה הכוונה אסור לעשות סחורה? אז מה, דיברנו כבר, לא יסתכל יותר משטות. מהו בארץ ישראל לדבר שהרמב״ם מוסיף אותו, שאיננו במקומות אחרים? אלא אומר הרמב״ם, דבר מעניין מאוד, הגבלת פער הציווך. לא להעביר את המוצרים של המזון ליותר מדי ידיים. כלומר, החקלאי היום ידוע שהעובדה שהחקלאי מקבל את הסכום הנמוך ביותר מכל המערכת של המחירה שנעשית בפירות, ירקות ועוד דברים אחרים מסוג זה שהם דברי מזון, הוא מקבל את המעט מכולם. מי שמרוויח הרבה יותר ממנו זה הסיטונאי, מה שמרוויח עוד יותר מהסיטונאי זה הכמעונאי, והרווחים מתחלקים על ידי פער תיווך שעובר מיד ליד, המחירים עולים מעלה מעלה, מטפסים כלפי מעלה. אומר הרמב״ם, אסור לשונו של הרמב״ם, אסור לעשות צרורה בית ישראל בדרי חיי נפש, אלא זה מביא מגורנו ומוכר, וזה מביא מגורנו ומוכר כדי שימכרנו בזול. כלומר, הכוונה היא עדיפות ראשונה, ודאי שהיום בדרכי המסחר שלו, אני חושב זה לא יהיה פשוט לבוא ולהציל איסור גורף על הדבר הזה, וזה לא, הכל השתנה, הכמויות השתנו, דרך המחירה השתנתה, אבל על כל פנים, מלכתחילה מדובר כאן, לבוא ולהימנע ככל שרק ניתן, לבוא ולמעט את העברת מוצרי המזון מיד ליד, מסוחר לסוחר. מדברים שימכרנו בזון, ובמקום שהשמן מרובה, מותר להסתכר בשמן. כלומר, בשמן יכול להעביר, להסתכר הכוונה של הרמה, כמו שהוא אמר קודם, כאן לא להסתכר, וכאן כן להסתכר, מותר כן להעביר זה מיד אל יד, משכאן המחירים לא ימריאו שחקים עד כדי כך. ויש אומרים שדווקא שמן, ושהוא שמש גם למעור, ולא רק לאוכל נפש. נפש, זה הפשט ברמב״ם. שהרמב״ם בא מדהים בין השמן לבין דברים אחרים, הכוונה של הדברים, למה? בגלל שזה לא רק אוכל נפש. השמן גם משמש הרבה למעור. אם כן, רואים כאן את הדאגה שהתורה באה ודואגת לכלל ישראל, מבחינה כלכלית, מבחינת בעיקר דברים של אכילה, דברים של שתייה, והעמידה את התורה, את דבריה, על הדידוק החמור ביותר ביחס לעניין הזה, ועוד תוספת של להידור בעניין הזה של מניעת הפקעת המחירים והעלאתם של המחירים, הדבר הזה שייך לארץ ישראל. דבר מיוחד. אני אסיים רק במצאת מילי דיומה. חמישה דברים הראו לאבותינו בשבעה עשרה בתמוד, חמישה בתשעה באב, אנחנו עכשיו בין לבין. ועכשיו אנחנו, הדבר הראשון שקרה, נשתברו הלוחות. השאלה היא למה לא אומרים חטא העגל? חטא העגל היה הגורם לשבירת הלוחות. למה בחרו לבוא ולהשמיע את העניין של שבירת הלוחות? דבר אחד. הדבר השני, אחרי שנשתברו הלוחות, בטל התמיד. רש"י שם בגמרא במסכת תענית, אומרת שהמלכות גזרה לא להקים קורבנות. אז מדוע מדובר על בטל התמיד? למה לא יבואו וידברו על בטלו קורבנות? בטל קורבנות זה כולל את כל הקורבנות כולם, וכולם בטלו. לא בטל רק התמיד, למה מדובר על תמיד? דבר שלישי, הופקעו חומות ירושלים. ובחומות ירושלים, שלושה שבועות אחר כך, כל המקדש כולו עלה בלהבות. אז לעבור כל שלושה שבועות לעשות על תחילתו של החורבן וסופו של החורבן, לקבוע שתי תעניות על מה ולמה. למה לא נאמר? תענית תשעה באב, כוללת גם הופקעו חומות ירושלים, בשבעה עשרה בתמוז. את שלושת השאלות האלו הייתי שואל אותם, בפני מנחם, האדמו"ר הקדוש עד האדמו"ר מגור, ואומר, אני אומר, תמצית הדברים, העובדה שאנחנו מדברים על נשתברו הלוחות, התורה השתנתה. כל עוד שאילו היינו זוכים ללוחות ראשונות, אומרת לנו הגמרא, היו לומדים ואינם משכחים. התורה לא הייתה נשכחת. אדם היה עובר על התורה פעם אחת, היה זוכר את הכל ימי חייו. הלוחות השניות גרמו לשכחה. פסול לך שני לוחות אבנים. הלוחות שאתה פוסל, התורה היא כבר השתנתה. לכן מדגישים את העובדה שהפכה להיות ככה לדורי דורות, התורה לא נשארה אותה תורה כפי שהיא הייתה. היא נתרה תורה של שכחה, בלוחות הראשון הייתה תורה שאינה של שכחה. התמיד, מעלת התמיד, יתר על הקורבנות האחרות, העניין הוא שהתמיד הוא תמיד. זו המעלה שלו. שני תמידים, תמידים כסדרה, עולה תמיד. התמיד עושה את כל הקורבנות של המקדש, הוא בריח תיכון, שעושה את כל קורבנות המקדש לחיבור אחד אדיר שאיננו ניתן לפיצול. ולכן התמיד הוא הכאב הגדול שאיבדנו אותו. העבודה של קורבנות, אם היו ממשיכים להקריב חטאות והאשמות ותודות ועוד, זה לא היה תחליף לעניין של תמיד. התמיד עושה את התמיד לתמיד. גם ביהושע בן נון, אתה באתי על של תורה באתי. תורה זה גם כן תמיד. תורה זה תמיד, וקורבן התמיד הוא תמיד. ולכן, בטל התמיד. העניין הוא שחרבו חומות ירושלים, הופקעו החומות, מדוע גזרו תענית על חורבנם, על הפקעת הלוחות, ולא המתינו לתשעה באב לבוא ולכלול בתוכם גם את הפקעת הלוחות בשבע עשרה בתמוז, ושבירושלים אוכלים קודשים קלים, אוכלים מעשר שני. בריאה שבטלו מחיצות, חכומות הובקעו, לא ניתן כבר לאכול בירושלים את הקורבנות. והדבר מסמל עבורנו שירושלים היא כבר לא בקדושתה. על זה לבד באו וקבעו את התעניות. יעזור הקרוח ונזכה כולנו להפוך את הימים הללו בימים האחרים של תעניות של החורבן לססון, לשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו.
פותחים בכבוד אכסניה. הנדים צינטרי דדהבה, הרב רפאל, הרב שמרוזיץ, הנשיאות הנכבדה, מוריי ורבותיי. רציתי לשתף אתכם בדברים שאדם עלול להיכשל בהם יום יום, והם מגיעים לפתחי בית הדין. אדם שהוא נודר, מקדיש, מדבר, כפי שידוע לכולנו, כמה כוח הדיבור שווה אצל עם ישראל. אצל עם ישראל אדם יכול לבנות בדיבור וגם להרוס בדיבור. כמו שאומר הנביא, ואשים דברי בפיך ופצה לידי כיסיתיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. יסודות של הארץ ושל השמיים הם תלויים בדיבור. אדם פוגש אישה פנויה לפני שני עדים, מדבר איתה, לא פחות ולא יותר, הרי את מקודשת לי, כדעת משה וישראל זה תוספת. אבל הארבע המילים האלה הם מטילים עליה חלות לדורי דורות, אם חס וחלילה היא תמעד ולא תכבד את הדיבור הזה, על כל זרעה וזרע זרעה הם פסולים בקהל. זה כוח הדיבור. אבל כוח זה ניתן רק לעם ישראל. גוי כמה שידבר, כמה שיהיו כמה פרופסורים, כמה מדענים, יגידו באותו לשון שאנחנו אומרים, זה לא יעזור. לכן פה הבעיה והשאלה שאני רוצה לשתף את כולכם בה. אדם, ידוע, כשאדם נמצא בבית חולים, שם זה הספר מוסף החי, שם אין מקום לדבר בלשון הרע, אבל הוא מסתכל על הסוף. יש לו רכוש, עושה חשבון למי ישאיר את הרכוש הזה. הרי מכיר אחד שהיה מבעלי בתים אצלי, כשהיה חולה היו באים שלו לבקר אותו, כל השנה לא רואים אותו. אז כשאני שואל את הרופא, למה באים? הוא אומר, כמה זמן יהיה לו? כמה זמן עוד נשאר לו לחיות? כן? אז אדם עושה את החשבון נפש הזה, יש לו בית בדירה, יקדיש את זה, כתב את זה בצוואה, לוועד מסוים בירושלים, וההכנסות יחולקו לנזקקים, לעניים, תלמידי חכמים. האדם הזה לא האמין, פתאום קובע השם יחליף וכוח, נהיה צעיף, הוא רוצה לחזור מההקדש. הוא כתב אותו בצוואה, בקניינים, בכל הדברים האלה, אבל הוא יודע שהוא לא יכול להתמודד לבד עם הגבאים. שכר לו את שירותו של איזה טוען רבני מפורסם, שהתחיל לטעון בשבילו, שהאדם הזה הוא רוצה לחזור. הדבר השני, הבית היה ממושכן בסחירות, ממילא הוא לא יכול להקדיש אותו. גם אם הוא יכול להקדיש אותו, הוא יכול לעשות התרת נדרים והתרת שבועות. ולכן הוא מצומה, מבקש לחזור בו מההסכם ומההקדש. התיק נפתח, התחילו מהלכים. אחרי שלושה חודשים, פתאום, הגבאים של הוועד של ההקדש הזה, הם באים ואומרים, אנחנו מבטרים. אנחנו מוכנים להחזיר לו את ההקדש הזה ולסגור את התיק. הוגשה בקשה משותפת למחיקת התיק. הבעיה אצלנו פה, על ההתחלה, על צורת ההקדש וחלותו, ואם הגבאים כמה שיהיו נכבדים, הם מפקוחם להזיק לממון עניים ולמחול. קודם שניכנס ללבן את הסוגיה שלנו, עלינו להגדיר מה כוחו של גבאי. גבאי צדקה. יש הלכה מפורשת, אני לא רגיל לסחוף ספרים מחיפה, אבל גבאי צדקה זה אנשים שהם נבחרו בשביל לנהל את טובת העיר וטובת העניים. וכך כותב הרמב״ם בפרק ט' ממתנות עניים, לא ממנים גבאי צדקה על ציבור, אלא אנשים כשרים וישרים. צריך כשרות, שיהיה כשר. ואדם ירא שמיים, זה הכשרות שלא מתבטאת. אז מה כוחו של גבאי צדקה? מה מעמדו? האם הוא מייצג את הציבור מבחינת שותף? כיוון שיש חובה על כל הקהל לדאוג לעניים שלה, והם לא יכולים כל אחד ואחד, אז הם ממנים אחד. אתה תהיה שותף ותייצג אותנו כמו חברה, שאחד מהשותפים הוא מנהל את החברה. אבל מה הוא? הוא שותף. ובשותפים יש הלכה מיוחדת, ודיני שותפים שהשותף הוא כפוף לדעת שותפיו. לא יכול לנהוג בצורה עצמאית. או נגיד לו, האדם הזה, כיוון שהוא נבחר, וכך כמו שדייקנו לשון הרמב״ם, כך אומר הירושלמי, אם אותם האנשים שהם עושים פצילות בבית המקדש צריכים לבחור אותם, אלה שהם צריכים לפסוק בדיני נפשות, על אחת כמה וכמה שצריכים לבחור אותם, זו בחירה. והגמרא מציינת את מעלתם של גבאי צדקה ומצדיקי הרבים, ככוכבים יזהירו לעולם ועד. מה הגדרה ככוכבים? כוכב, כמה שאיך אנחנו רואים אותו, קטן, שבקטנים, אבל יותר מתקרבים אליו הוא נהיה יותר גדול. כך גבאי צדקה מעלתם, הם חושבים שהפעולות שלהם, הם בצניעות עושים את זה והם קטנים, אבל השכר שלהם כל כך גדול. לכן פה לגופו של עניין, האדם הזה שהקדיש, אם הוא יכול לחזור בו או לא. יש גמרא בבבא קמא דף למדווה ואומרת כך, ההוא גברא דתקע לחברי, תבעה אצל רב יוסף, חייבי פלקה דזוזה. אמר, אחי, תנאו לי צדקה. הדר ואמר, איזי ועברי נפשי. אמר לו רב יוסף, אתה לאו כל כמינך למידר, ענן יד עניים ענן. הסבר הגמרא הוא כך, יש בדיני נזקים, אדם שחובל בחברו חייב, חייב לו נזק, חייב בחמישה דברים. מה אחד תקע לחברו, נתן לו סתירה, אז האדם הנחבל חשב שיעשה מזה הון תועפות, תבע אותו לבית הדין וקיבה וציפה שבית הדין יפסוק לו סכום כל כך אסטרונומי שיכול לכל הפעות, אם לא לחתן את הבנות, אבל את הבר מצווה לבן יכול לעשות. רב יוסף פסק לו חצי זוז. כך, בדיני כנסות האלה עם טבלה מיוחדת, שכך המחיר של זה. אדם הזה כל כך נפגע, אומר, חצי זוז רק שמגיע לי, אני לא רוצה לקחת אותו, תנו אותו לצדקה. בסדר, תנו אותו לצדקה. אחרי כמה דקות, אומר לו, אם כבר חצי זוז, אני אלך לקנה בזה כוס סודה. איזיל ועברי נפשי. אני אלך ולעשות דבר טוב לנפשי. אמר לו, אני אעשה סטופ. אתה לא יכול לחזור. ענן, יד עניים ענן. אנחנו מדברים, אנחנו, כיוון שמייצגים את העניים, בשעה שאתה אמרת, תנהו לעניים, כבר זכו עניים. התוספות במקום שואלים, למה צריכים להגיע שהאדם הזה לא יכול לחזור מחמת שהתרומה שלו הגיעה לעניים או לגבאים? הרי יש לנו פסוק, אשר תדבר בפיך, ככה פסוק בדברים, ושאמרת לעשות כל מה שנדרת על השם אשר בפיך, אשר דיברת בפיך. והגמרא אומרת, דורשת בראש השנה דפה, דיברת בפיך זה צדקה. אם האדם בצדקה מדבר, זה מחייב אותו. אומר, 100 שקל לעניים, כבר מתחייב. 100 שקל לעני פירוני, כבר הוא חייב. אז למה צריך להגיע לעוד טעם מחודש שהוא לא יכול לחזור מחמת שכבר זכו בו עניים, הוא צריך לקיים את דבריו. מתרצים התוספות כך. נכון שיש לנו כלל שהאדם חייב לקיים מה שמוצא מפיו, אבל זה בתנאי בגדרים של הקניינים. כמו שהאדם לא יכול לקנות ולהקנות דבר שלו בעל העולם, דבר שלו ברשותו, כך לא יכול להתחייב על דבר שלו ברשותו. האדם הזה נתן את המטבע לפני שקיבל אותה. אם היה מקבל אותה והיה מעביר אותה לעניים, לא יכול לחזור. אבל הוא העביר אותה לעניים בזמן שעוד לא זכה בה. רק התחייב, זה התחייבות. אבל יש סוג של קניין שמועיל, זה נקרא מעמד שלושתן. מדין מעמד שלושתן, אז זכה בו רב יוסף, שהוא יד עניים. אבל מצד ההתחייבות שהאדם מתחייב, זה כיוון שלא ברשותו, אז הוא עוד לא התחייב. לכן הוא היה בכוחו לחזור. רבנו חננאל, הוא מיישב את הסוגיה בצורה אחרת. אומר לעולם בפיך זה צדקה, מה שאדם אומר מהפה שלו, יש לו או אין לו, זה מחייב אותו. אבל מה האדם הזה הוא רצה לשנות? אומר, נכון שאני התחייבתי לעניים, אבל מי אומר שאני אתן את זה המטבע הזאת? בינתיים במטבע הזאת אני אלך בעברי נפשי, ואני מחר אתן מטבע אחרת. אז על זה אומר לו רב יוסף, גם את זה אתה לא יכול לעשות. אז רואים מכאן, כשאדם מוציא דברים והתחייבות לצדקה, זה מחייב אותו. אלא מה? הגמרא בערכין אומרת שיש שני סוגי דיבור. יש אם אדם אומר, צא לעזור לצדקה, צא לעזור לעניים, או צא לעזור לעני פלונית, לעני פלוני. וזה רב המרחק ביניהם. כשאדם אומר צא לעזור לעניים, שום עני לא יכול לתבוע אותו. בא אחד אומר לו, אדוני, אתה נדרת לחשב על העניים, אז תן לי אותם, אני אצג את כל העניים. אומר לו, אני לא התכוונתי אליך, התכוונתי לאחר. מי אמר זה בשבילך? אז הוא לכל העניים כולם יכול להתנצל מהם. זה מה שנקרא בהגדרה ממון שאין לו תובעים. אדם מחויב, אבל אי אפשר לתבוע אותו. אבל מה? אם באים גבאי צדקה, והוא אומר לי, לא, אדוני, עם גבאים הלא משחקים. אתה חייב את צדקה, אנחנו זה הצדקה. עם גבאי צדקה הוא חייב. אבל חייב מדין נדר, כיוון שהוא הוציא מהפה שלו. אבל כשאומר מטבע זו לפלוני עני, הוא מחויב. ולכן הספק אצלנו, והספק הזה תראו שיש נפקא מינה גדולה עד לספק שלנו שבו התחלנו. האם מה שמחויב זה מדין נדר? או זה יש הלכה מפורשת. כשאדם אומר שור זה הקדש, השור הזה יכול להישאר בבית, אבל ההקדש קנה אותו. מדין מה קנה אותו? אמירה לגבוה, כנסירתו לעדיות. כשאדם מוסר משהו לגבוה, זה כאילו מחר, כאילו בעל מקולת שמחר חפץ. אדם מחר חפץ, הוא לא יכול לחזור. אדם משך חפץ, הוא לא יכול לחזור. עשית קניין? אז הדיבור שלו זה עושה את הקניין. ולכן זה הספק אצלנו היום. כשאדם אומר מטבע זו לצדקה, שאני זכה, האם זכה מצד ההתחייבות של הבעל הבית, או זכה ממש, זה הקדש. זה כאילו מונח בכיס שלו, רק בינתיים הוא צריכים להעביר אותו, אבל בפועל הוא נקרא הבעלים של המטבע הזאת. מהי נפקא מינה? תשמעו ארבע נפקא מינות. נפקא מינה ראשונה, אדם שאמר מטבע הזו לצדקה ומת. האם היורשים מחויבים לשלם? אם אבא שלהם חייב בעל חוב, ישנו שטר של חוב, היורשים חייבים לשלם. הם כשירשו את הנכסים, ירשו את הנכסים האלה עם שעבוד לראובן, לשמעון, ללוי. זה לא משהו חלק. אבל אם זה מדין נדר, הנדר הוא רק על המגדי, על המוציא הנדר מפיו. אבל היורשים הם לא נדרו. יכול להיות, הם חייבים בשביל כבוד אביהם. אבל חיוב בבית הדין לרדת לנכסים שלהם, זה לא. אם כן, זה מחלוקת ראשונה. אם כשאדם אומר מטבע זו לצדקה לפלוני עני, האם החיוב שלו מצד נדר או מצד הקדש? נפקא מינה שנייה, יש לנו כלל, תוך כדי דיבור כדיבור דמי. אדם יכול למכור, אבל בתוך כדי דיבור שהוא שיעור של שלום עליך רבי ומורי, יכול לחזור ולהתחרט. אבל בשלושה דברים לא יכול להתחרט. אם אדם קידש אישה, גירש אישה, או בעבודה זרה. בשלושה דברים אדם לא יכול לחזור. ואומר הרמב״ם, כשהגמרא אומרת קידושין, זה גם קידושין כשאדם מקדיש שור לגבוה, לא יכול לחזור. אז ממילא אם זה מדין נדר, יכול להתחרט מיד. אם זה מדין הקדש, אז הוא לא יכול לחזור תוך דיבור. זה נפקא מינה. נפקא מינה שלישית כך. יש, גמרא אומרת כך. כמו שיש נדרים, יש ידות נדרים. כמו שיש כלי, ואדם שצריך להרים את הכלי, בפרט כלי שאין לו ידיות, הוא צריך להזיע, בפרט אם הכלי יש לו כותר רחב. אבל כמה שהכלי יש לו ידיות, והידיות חזקות, הוא מרים את הכלי. כך לגבי נדרים, יש ידות נדרים. בדיבור קצר הוא יכול להטיל נדר. הגמרא אומרת, האם בצדקה גם כן יש שם מושג של יד? והגמרא מביאה דוגמה. אדם אמר סלע זו לצדקה. אין חולק שהצדקה תפסה. אבל אמר על הסלע השנייה וזו. הווזו הזה זה סתום. האם וזו גם לצדקה או וזו לבזבוז? הגמרא נשארה בקושיה, ויש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. לפי דעת הרשב"ם, הרשב"א זה נקרא ספק ממון עניים, ואדם אסור לו להחזיק את המטבע הזה אצלו בכיס, כיוון שיש עליה ספק יוציא אותה לעניים. אבל הר"ן אומר לו, זה ספק ממון, וספק ממון ברשות בעלים. אז לפי המונח שאנחנו אמרנו, זה ההסבר. אם אנחנו אומרים שהדיבור הוא התחייבות מצד הנדר, נדר זה איסור. פה יש כאן ספק אם חל הנדר או לא חל הנדר. ספק אם זה איסור או מותר. אדם צריך להחמיר, לכן זה אסור. אבל לפי הר"ן, זה מדין אמירה לגבוה כמסירה לידיעות. הספק הוא אם העניים זכו בזה, בדיבור הזה, האם זה נהפך לממון עניים, או בדיבור הזה נשאר אצלי. אז הספק הוא אם עברה בעלות או לא עברה בעלות. בכל מקום שיש לנו ספק כזה, אנחנו אומרים המוציא מחברו עליו ראיה. יש לו ספק רביעי, שאדם שאמר מטבע זו לעני, פלוני, למחרת פגש אותו העני הזה, אומר לו, אדוני, תשמע, אתה התחייבת לי, תשלם לי, והוא דוחה אותו. האם הוא יכול להשביע אותו או לא? הוא אומר לו, בכלל אני אף פעם לא אמרתי לך, כופר הכל. אז הדין הוא, כל ממון שאם אדם היה מודה, היה חייב לשלם, אז אם הוא כופר, הוא נשבע. אבל ממון שאם יודע הוא לא חייב לשלם, אז הוא לא נשבע. אז בזה יש מחלוקת, בין בעלתו זאת יום טוב, אומר שלא יכול להשביעו. אבל השח והסמע, בסימן פזיין בחושן משבט, כותבים בפשטות שהוא יכול, העני הזה, הוא יכול להשביע אותו. למה? זה מחמת, הוא כבר זכה. בשעה שאמר לו, המטבע הזו מפלוני, כבר זכה במילה, אי אפשר לחזור ממנה. ולכן, כך כותבים הרבה אחרונים, כך כותב מחנה אפרים בלכות צדקה סימן ב', שבממון עניים יש הבדל. כשאדם אומר מטבע לעניים, בין כשאדם אומר מטבע לצדקה על יד הגבאי, בין כשאומר מטבע זו לפלוני עני. כשהאדם אצלנו בהקדש, כשהוא הקדיש את הבית שלו ואמר, הבית זה לבד ההקדש פלוני, שיתפר בעניים, אז במקרה כזה כבר כאילו אומר לעני פלוני. אם השאלה יכול להישאל על הנדר שלו או לא, כשהרי אם אדם עושה נדר לתת לעניים, כתוב בהלכה, כל זמן שלא הגיע ליד גבי, יכול להישאל על נדרו. אבל מי שהגיע ליד גבי, אינו יכול להישאל. כך כותב הרשב"א. וזה היסוד של הרשב"א, הוא מתרומה. כשאדם מפריש תרומה בדיבור, הרי בדיבור הזה מטיל חלות. מי שאוכל תרומה, זה במיטה. מה עשה? זה תרומה. כל זמן שהתרומה בבית, יכול להישאל על הנדר שלו. יכול לבטל. יכול לומר, אני רוצה לתת את התרומה במקום אחר. אני אתן לי פירות אחרים מצד ימין, זה כל כך חשוב, אני רוצה לאכול אותה. יכול. בתרומה יש שאלה. אבל בזמן שהתרומה באה ליד הכהן, כבר לא יכול לשאול. הכהן כבר נעשתה פעולה שהפקיעה את זה מרשותו. אך כך גם כן אומר הרשב"א לגבי צדקה. אדם נדר צדקה. בסדר. הוא יכול להתיר. יכול להתיר את הנדר שלו. תכף הוא מיד נסביר גם כן. אבל בזמן שבא ליד הגבאי, כבר הוא לא בעלים על זה. אז לכן כשאנחנו אומרים שהגבאי זה נקרא יד עניים ענן, הוא כבר לא רק שלא יכול לחזור, הוא גם לא יכול להישאר על הנדר שלו. גם לפי כל זמן שלא בא לידי גבאי שמותר לו להישאר, אומר הרדב"ז בתשובה בחלק א', אומר, אוי ואבוי לאותו רב שעושה התרת נדרים כזאת. הוא בנדר, הוא בחרם, הוא בנידוי. כשיושב להתיר נדר כזה, שעל ידי זה הוא גוזל את העניים. הוא גוזל ממון עניים. נכון שאדם את ההתחייבות שלו יכול לפתור. אבל צריך מישהו שיוציא אותו מההתחייבות הזאת. אנחנו אומרים לו, יחל דברו. הוא לא יכול להפר למה שהוא אומר, אבל אחרים מחירים לו. אחרים מפירים לו. אז האחר הזה, הרב הזה, כשהולך להתיר נדר של צדקה לעניים, אומר הרדב"ז, עונשו גדול מנשוא. אז נמצא, יש כאן שני דברים. יש כל זמן שלא הגיע ליד הגבאי, יכול להיות זה, אבל לא מוצא, כמו אדם חולה סופני שאין לו רופא. או כשהגיע ליד הגבאי, אז הוא לא יכול בכלל לחזור. נכון שיש תשובה שנודע ביהודה, ביור הדעה, תניינה באריכות כופנון דלת, שהוא מוכיח מכמה גמרות, שגם בהגיע ליד גבה יכול לחזור, אבל מרוב הענבה שלו שנודע ביהודה כמה שהיה תקיף, אומר, מי יש לו העוז והכוח לעמוד מול הרשב"א, שאומר הרשב"א שבזמן שבא ליד גבה הוא לא יכול להישאר. אז לכן בנידון שהתחלנו, כשאדם אומר הבית הזה להקדש פירוני בפני הגבאי ועשה כל הקניינים, אז מספיק שהדיבור שלו כבר יטיל חלות. הוא עשה עוד קניין, כל הדברים האלה רק לשפר ולחזק. אבל בשורה התחתונה הוא לא יכול לחזור. לגבי טענתו של הטוען רבני, כיוון שהבית היה ממושכן, לא חל עליו הקדש. והוא מביא גמרא מפורשת. הגמרא אומרת בכמה מקומות בש"ס, אדם כי יקדיש את ביתו קודש. אדם, מי האדם שיכול להקדיש את ביתו, את הבית שלו? מה ביתו ברשותו? אף כל ברשותו. אדם יכול להקדיש רק מה שיש לו. אבל אדם שיקדיש מה שיקנה מחר, כמו שאין אדם מקנה וקונה דבר שלא בא לעולם, כך אדם לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם ודבר שלא ברשותו. אם אדם גזלו ממנו או גנבו ממנו חפץ, והוא לא יודע מי זה הגנב, ואומר החפץ הזה אני מקדיש אותו, אין שום, זה דברים בטלים. זה לא שלך, זה לא ברשותך. מה אתה מקדיש? אדם כי יקדיש את ביתו קודש. אז הוא יסתמך על זה גם כן. כשהבית מוזכר, אז מילה אם מוזכר זה בית, אדם כי יקדיש, זה אינו ברשותו. כיוון שהוא מוזכר, הוא משעובד לאחרים. אם הוא רוצה להזכיר אותו למישהו אחר, בתקופת הזכירות הוא לא יכול. אבל התשובה לא כך. הבעלים האמיתיים בזכירות זה בעל הבית. וגם יש נפקא מינה בדיני ממונות. יש הגמרא בקוף ב' במציאה. אדם הזכיר בית עם חצר. נכנסו שם שברים, ואני אומר בלשון הגמרא, ועשו זבל. זבל זה עולה הרבה כסף בשביל להעשיר את האדמה. של מי הזבל הזה? מי קונה אותו? אז הסוחר אומר, זה שלי, אני שכרתי את הבית. אז אומר, זה שלי. בעל הבית אומר לו, אדוני, הקרקע היא שלי, החצר שלי. אתה יש לך רק רשות להשתמש. אני אומנם מוגבל להוציא אותך בזמן הסחירות, כיוון שאני נתתי לך זמן להשתמשות. אבל בעלות בפועל זה שלי. הבעלים האמיתיים זה בעל הקרקע. וכך המשנה אומרת, המזכיר בית לחברו והקדישו. אומרת הגמרא, חלה הקדש, זה בדיוק המקרה שלנו. אבל הסוחר, הוא מעלה את הסחירות במקום לשלם לבעל הבית, מעלה את הסחירות להקדש. כי הוא נהיה סוחר מההקדש, אבל להשתמש, אם היה מלכתחילה הבית של הקדש, היה אסור להשתמש בו. היה צריך לזכור אותו מהגבאי. אבל פה אדם פרטי הזכיר בית והקדישו, נכון, הקדיש אותו עם כל הזכויות כולו להקדש, גם הזכות שלי לתת השתמשות לראובן, אני גם כן מעביר את זה, ולכן במקרה כזה אין הבעיה הזאת. הבעיה האחרונה בה נסיים, זה אדיבותו של הגבאי. גבאי של צדקה בא ואומר, רבותיי, מה אתם רוצים ממני? האדם הזה מסכן, האדם הזה, כשהוא זה, הוא זקוק, נזקק, אנחנו נוותר לו, ייתן לנו הבטחה, רק אחרי מותו יעביר לנו את זה. והמקדיש מוכן לדחות. אז הבעיה היא, האם הוא יכול לחזור, האם הגבאי יכול לחזור. מה שהוא, המקדיש יכול לחזור, ואמרנו שלא יכול לחזור, זה מחמת כבר הגבאי כבר זכה. הגבאי זכה, הם לא יכולים לחוב ולזוק לממון עניים. אומר רבי חיים פלאצ'י באחד מהספרים שלו, חקרי לב, בחושן משפט סימן א', אומר הדברים האלה לא כדאי להם להעלות אותם על הדפוס. כיוון שההיגיון והשכל הבריא הוא מחייב אותם. שגבאי צדקה הוא לא יכול למחול, אדוני. מה זה שלך למחול? נתנו לך נאמנות לדאוג להטיב לעניים. אבל להזיק לממון עניים אתה לא יכול. אבל אומר עם כל זה, נביא ראיה מגמרא מפורשת. יש גמרא בנדרים אומרת כך. אדם אומר לחברו, אתה אסור לך להנות ממני. כל זמן שלא תיתן לבן שלי שתיים חיטים, שני שאים של חיטים ושתי חביות של יין. אז אם נתת לבן שלי, מותר לך להנות ממני. אתה יכול לבוא לבר מצווה אצלי, אני אלך לבוא לבר מצווה אצלך. אבל אם אתה לא נותן, אסור לך להנות ממני. אחרי שבוע, בא ואומר לו, מחולך, שרולך, מותרך. אין כאן נדר, אין כאן שבועיים, הכל. הגמרא אומרת, שהמחילה הזאת היא מועילה. אדם מתחייב לבנים והאבא הוא מוחל. אומרים הרן והרשב"א, או לפי הסדר הרשב"א והרן, שכאן מדובר בבנים שהם סמוכים על שולחן אביהם, שבשעה שהאבא אמר תתנו לבני, הכוונה תתנו לבני ותחסכו לי, כיוון שאדם לא אוכל פעמיים. האבא מחויב לזור את הבנים שלו, אבל כשאחד מבחוץ נותן להם והם אוכלים, אז ממנה הוא מרוויח, הוא חוסך את המזונות שלהם. אז במקרה כזה הוא אומר, יכול לומר הרי אני כאילו התקבלתי, אתם נחשבים כאילו נתתם ואני מוחל לכם. למה? כי כל הסיבה כולה, בשביל מה אני אמרתי לכם תתנו? בשביל שיהיה לי טוב. אז אני אומר יהיה לי טוב. אבל אם הבנים הם גדולים וכל אחד יש לו בית אב, כל אחד יש לו משפחה, ואמר לחברו, כולם שאתה נהנה לי, אם אתה לא נותן שני קורים וסתיים לבנים שלי, הוא לא יכול למחול. כי באופן כזה, כל הדאגה שלו שיהיה להם טוב, כשהוא מוחל, אז הוא לא יהיה טוב, הוא לא יכול למחול ולהזיק להם. זה בדיוק הנושא אצלנו. לכן בקיצור, האדם הזה שהקדיש, הוא לא יכול לחזור בו מההקדש. הגבאי צדקה, כמה שיהיה נאמן, צריך לדון על נאמן אותו, וצריך לבדוק אותו אם לא כדאי להחליף אותו במישהו אחר.